טוב, שלום לכולם, אנחנו במאמרי הראייה, עמוד 68. אנחנו במאמר שנקרא אמרות חדשות, ואנחנו נעסוק היום בחלק האחרון שלו שנקרא תחייה. אמנם לא, אני דילגתי פה על שני פרקים, ואם יישאר לי זמן לסוף השיעור אני יחזור לפרק שנקרא מחשבה, לא לקרוא לסוף השיעור, אלא המשך השיעור. אני אחזור אחורה, אבל אני רוצה להתמקד בזה, בסדר? תחייה. זה פסקה מאוד משמעותית וחשובה. הכל מאוד משמעותי וחשוב, אבל רוצה שנתמקד בזה. הקשר, אתם רואים 68, הקשר הטבעי, הרוחני הנפשי באלוקים חיים, מוכח שיהיה מצוי בחיים וברגש קודם לכל. אני אקרא קצת ויסביר. אמנם דרכו דרך חול, ולעומת הקדושה העליונה, באה עקב הטהרה וההכשרה להקשיב את דבר השם בתורה ובמצוות, אבל דווקא אותו התוכן שהוא הולך ומתפלש גם בחדרי החול, הוא ראוי להיות לבסיס ומכון העלייה לכל תיאורי הקודש שהם באים אחריו. ודע אני לפניך מלך חי וקיים שהוא נאמר בעת היקיצה, תכף בלא טהרת ידיים, בלא הכשרה של קודש מובלטה, הוא התוכן שעל ידו איננו ניגשים אל הקודש והולכים בדרך צדיקים, שהוא כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. אז אני אתחיל רגע פה, בסדר? בוא נעצור רגע פה. עכשיו זה, כל זה משל להמשך מה שהוא רוצה להגיד על תחיית האומה, אבל בוא רגע נמשיך פה. הקשר הטבעי, נתחיל פה. הקשר הטבעי הרוחני הנפשי באלוקים חיים מוכח שיהיה מצוי בחיים וברגש קודם לכל. כלומר, לפני הלימוד, לפני הפלפול הגמרתי או העיון השכלי, קודם כל בפשטות יש רגש טבעי רוחני שהוא קשר לאלוהים. אתה לוקח את הילד בשבת לבית הכנסת, וכשמוציאים ספר תורה, אתה מרים אותו על הידיים, והוא הולך ומנשק את הספר תורה, נכון? הולך ומנשק את הפרוכת, על ארון הקודש. הוא שר שירי קודש. הוא לא עכשיו הילד מתחיל לעיין בקושיית הרמב"ן על רש"י, נכון? על פרשת השבוע. אלא הוא מלמדים אותו ברכות, מלמדים אותו, יש לו קישור, שאולי זה ההתחלה של הקודש, אבל אפילו קישור שהוא שייך אל העולם הרגשי, שביחס אל השכל או אל ההבנה העמוקה או אל ההזרחה הנשמתית הוא ודאי חול לעומתם, כן? אבל מתחיל איזשהו קשר, יש איזה בסיס שעליו יכולות להיבנות קומות יותר גבוהות, אבל הבסיס הזה הוא מאוד חשוב. כשיש כלי, יש בסיס, יש יכולת לרומם את הבסיס, יש יכולת לקדם את הדברים למדרגה יותר גבוהה. אז קודם כל, קישור טבעי, רוחני, נפשי באלוקים חיים. אני תמיד לוקח את הילדים שלי שהם קטנים, ממש אחד עברתי, ואני עדיין עובר, ואני שואל אותם, כשהם קצת לומדים לדבר וכו', אז אני שואל אותם, מי עשה את השמיים? אני אומר, השם. ומי עשה את הארץ? השם. ומי עשה את העץ הזה? השם. כן? ומי עשה אותך? השם. ככה אני מלמד אותם. אחרי זה פעם באה שאני שואל אותם, כבר יודעים ממש טוב. כן, יודעים. אבל הנקודה הזאת היא חשובה. כי אדם, בגיל מאוד צעיר, מתחיל להתבונן ככה על העולם. הוא אומר, מי עשה אותי? מי עשה את השמיים ואת הארץ? את העצים האלה, את הילדים האלה בגן, השם, השם עשה הכל. תמיד אני אומר להם, אפשר לקנות עוד אחת כמוך? יש פה במקולת, בעינות ביטן, בארגז של האבטיחים, יש אחת? לא. יש בסופר שם, לא משנה, אני לא עושה פרסומות פה לכל הרשתות. יש פה? לא? אפשר לקנות? לא. אז איפה אפשר לקנות? אי אפשר לקנות, רק בשמיים. את רק מהשם. אני עובר איתם אחד אחד. אבל הם לאט לאט נקשרים ברגשות שלהם אל השם. הם מבינים שהם מהשם, ושהם הם מתנה שההורים קיבלו מהשם. הנשמה שלהם היא מיוחדת, היא מהשמיים. המושגים שלהם בגיל מאוד צעיר כבר נקשרים לכך שהכל ממנו וכו'. זה מאוד חשוב. על זה אתה יכול להתחיל אחר כך ללמוד פסוקים, משניות, גמרות וזוהר. אבל אם אין את זה, שום דבר לא מתחיל. קודם כל הקישור הטבעי הרגשי אל האלוהים. בסדר? אז זה מוכרח שיהיה מצוי בחיים וברגש קודם לכל. אמנם דרכו דרך חול הוא לעומת הקדושה העליונה, הבא בעקב התארה וההכשרה להקשיב את דבר השם בתורה ובמצוות. זה הרי עוד לא תורה ומצוות, זה עוד לא הקשבה עליונה, זה בטח לא רוח הקודש, זה בלי הכשרה בכלל. לא עשו שום מעשה בשביל זה, לא התאמצו בשום לימוד, לא עשו שום מצווה. בסדר, אבל זה בסיס, זה מה שיביא אחר כך. אבל דווקא אותו התוכן, שהוא הולך ומתפלש גם בחדרי החול, הוא ראוי להיות לבסיס ולמכון העלייה לכל תיאורי הקודש שהם באים אחריו. מבינים שהילד הוא בא וקם בפני תלמיד חכם, או הולך ומנשק את הספר תורה, שהוא בן שנתיים וחצי, כן? אז העולם שלו אחר כך, הוא, כל הציורים שלו הם נקשרים סביב הנקודה הזאת שתלמיד חכם זה מישהו שצריך לכבד אותו, שצריך לעמוד לפניו. או שספר תורה זה דבר יקר שצריך ללכת ולנשק אותו, כן? שרוצים להידבק בו. הוא נקשר בזה, אז יש לו עכשיו, בתוך עולם הדמיון שלו, בתוך עולם הרגש שלו, כל המושגים הם מסתרגים סביב מה המרכז, מה הדבר יקר בחיים, ומה הדבר שהוא פחות משמעותי, כן? אז הוא שר איזה שיר קודש, אז זה נותן לו לפעמים איזה ממתק. בליל הסדר הוא שואל איזה קושייה, זה נותן לו איזה אגוז, נכון? הוא אומר איזה תשובה, נותן לו איזה משהו. אז הוא ככה... והוא קיבל את המרשמלו, אבל הוא כולו מכוון עכשיו אל המטרה הזאת של הלילה הזה, הוא מרגיש את ההתרגשות פה, הוא מרגיש, בסדר, הוא לא מעיין עכשיו ביציאת מצרים, בסדר המכות, הוא חווה את הכל בצורה ילדותית, אבל זה בסיס, על גבי זה אפשר לבנות. אז זה אני מדגים כל הזמן אצל ילדים, תשימו לב, אבל האמת שכל אדם הוא צריך להיות ככה, זה הבסיס. אם הבסיס הזה חסר, לא יכול להיבנות שום דבר. הרב כותב שהיחס אל הדת באורות התשובה, הוא מתחיל קודם כל מכבוד הדת. יש לך כבוד. כבוד, אני לא מקיים, לא לומד, לא, אבל אני מכבד. מכבד זה שיש את זה וזה... חשוב שיש באומה הישראלית אנשים כאלה, בסדר, לא מבזה את זה. טוב, שלב הבא זה חיבת הדת, כן? אני מחבב את זה אפילו, לא אכפת לי אם מישהו יגיד משהו, אז אני מוכן לשמוע את זה. לא, למה לא? נחמד, רעיון נחמד אמרת, אז אני ממשיך בחיים שלי, כן? אבל בסדר. שלב הבא זה לימוד הדת, הוא כבר לומד, רוצה לשמוע, רוצה מעצמו. שלב הבא זה קיום הדת. אבל תשימו לב שזה מתחיל קודם כל בכבוד הדת. אם אין, זה רגש טבעי, כבוד. הרי אם אני לא מכבד דבר, אז אין לי שום קשר איתו, נכון? זה מתחיל מעולם של חול. כן? אם אני לא מכבד, אני יודע מה, את המקצוע של כדורגל, כן? לא מכבד את זה, לא זה. אז אין לי בכלל שום קשר לעולם הזה. אני לא יבנה שם שום דבר, כן? אני לא אתאמן. לא יתעניין, לא יקרא בעיתונים, לא יחפש בתחנות רדיו, אין לי שום, אני מדגים את זה. מה אתה אומר? לא ידע אף שם של אף שחקן, לא, אני מחוץ לעולם הזה. אם אני מכבד, אני מראה לכם בכוונה, הדגמתי את זה על עולם של חול, בסדר? מכבד את התורה, אז יש כבר איזשהו קשר שאפשר להיבנות על גביו יכולות להיבנות עוד קומות, להקשיב וכו'. ביחס אליהם הוא חול, זה שאתה, הוא מכבד, יופי, אתה מכבד, אתה עושה משהו עם עצמך, לא עושה שום דבר, זה חול לעומת, אבל בלי זה לא, שום דבר לא יכול לנוע. אז קודם כל יש כאן בסיס, דווקא אותו התוכן שהולך ומתפלש גם בחדרי החול, הוא ראוי להיות לבסיס ומכון העלייה לכל תיאורי הקודש שהם באים אחריו. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהוא נאמר בעת היקיצה תכף, בלא טהרת ידיים, בלא הכשרה של קודש מובלטה, הוא התוכן שעל ידו איננו ניגשים אל הקודש, והולכים בדרך צדיקים, שהוא כאור נוגע, הולך ואור עד נכון היום. כלומר, קודם כל אדם קם בבוקר, אומר מודה אני, אבל עוד לא נטל את הידיים. בסדר, אבל גם לא מוזכיר בזה שם השם, נכון? מותר לומר את זה בלי נטילת ידיים. דבר ראשון שהוא מתעורר, זה מה שאומר מודה אני. מודה מלשון תודה, כן, הודעה. אני מודה לך שאני לפניך. מלך חי וקיים. וגם מלשון הודעה, כמו הודעה במשפט, כן? אני מודה בזה שאני לפניך חי. אני מודה על האמת. אני מאשר את זה דרך החיים שלי. לא, זה רק רגש. לא הזכרתי שם השם. שם השם זה כבר הופעה, זה, יש בזה מחשבה, יש בזה זה בחינה, איזה משהו שצריך. פה רק רגש, אני לפניך. בסדר? אז זה נאמר בלי טהרת ידיים עדיין. אבל זה הבסיס של כל מה שיעשה אחר כך עם טהרת ידיים. כל מה שהוא יהיה... אחר כך נקרא הכשרה של קודש. פה אין שום הכשרה, כי לא נטלנו ידיים. הוא התוכן של ידו איננו ניגשים אל הקודש, זה ההתחלה, הולכים בדרך צדיקים שיעור כאור נוגע, הולך ואור עד נכון היום. כמו שהדבר, עכשיו כל זה, תראו שהרב, הוא מתייחס לכל מה שאמרנו עכשיו, סוג של משל, כן? כמו שהדבר נוהג באדם הפרטי, כן, אנחנו צריכים להתנהג עם הדרכתה של כללות האומה. לאחר שנפלה עליה תרדמה גלותית גדולה, אחרי שבאה בחלקיה הרבים לידי שכחת יסוד קדושתה ועיקר מציאות הווייתה. אני קורא עד סוף הפסקה. עלינו להעירה ביסוד הקודש האלוהי הטבעי, שהוא יהיה מתבטא מיד לאחר היקיצה התחייתית שלה, עוד לפני הכשרתה הגמורה, לפני בוא התור של טהרת הידיים וקדושת המפעלים, כיוון הדרכים ואישור המעשים, היסוד האיתן שיוכל להתפלש גם בתכונה שקועה עדיין בחילוניות, הוא יהיה הבסיס והיסוד לקראת התחייה השלמה אשר לעם השם, אשר יקום כארי וכלבי יתנשא על ידי זה בכל מלוא עודו, ותפארת נזר אלוהיו אשר על ראשו לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, כי יקרא לו שם חדש אשר פי השם יכוון. אני מסביר. אוקיי. וכמו שהדבר נוהג באדם הפרטי, שהוא קודם כל צריך איזשהו קשר טבעי רוחני נפשי באלוהים חיים, אז גם כן צריך להתנהג עם הדרכתה של כללות האומה, אחר שנפלה עליה תרדמה גלותית גדולה, אחר שבאה בחלקיה הרבים לידי שכחת יסוד קדושתה ועיקר מציאות הווייתה. אז תראו, הרי שאדם הוא מתעורר ואומר מודה אני, זה אחרי שינה, נכון? סליחה. האומה היא קמה היא קמה מתרדמה עצומה. אין לך קץ מגולה מזה. מה זה אין לך קץ? הרב טאו מסביר, מלשון יקיצה. אין לך יקיצה מגולה מזו של האומה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תישאו ופיריכם תיתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כשהארץ נותנת פירותיה בעין יפה, אומר רבי אבא במסכת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה. כשאתה רואה שהפירות יפים בסופר, סימן שהשכינה חזרה לציון. היום הפירות מאוד יפים, נכון? מאוד עשירים. סימן שהשכינה היא כל הזמן מתקדמת. כל הזמן מתעלה. אתם תראו, כשאתם תהיו בעזרת השם, יהיה לכם נכדים, אז התפוחים אם הם היום כאלה, הם יהיו כאלה, אתם תראו. גודל של מלון קטן. תזכרו מה שאני אומר, תזכרו אותי. וזה רק יגדל, ולא בגלל הורמונים או דברים כאלה, אלא בגלל שהשכינה... היא חוזרת לציון. כשאני הייתי קטן, הענבים היו קטנים, היו הם גדולים. וכל הזנים גדלו. הכל כל הזמן גדל. עכשיו סיפר לי הרב יורם אליהו בחדר אוכל, שהחתן שלו הביא כאלה, כאלה עגבניות השבת מחולות חלוצה, כן, ענקיות, מתוקות, טעימות, כל הזמן ככה, כי השכינה חוזרת לציון. מכל מקום, אז אבל היקיצה הזאת היא בתהליך. כמו שאדם מתעורר, הוא לא יכול ישר לשבת וללמוד ריטווה על השס, נכון? הוא צריך, איך אומרים, להחזיר לעצמו קודם כל, ככה לאט לאט חוזרים הכוחות שלו, הכוחות גוף לאט לאט. יש בזה שלבים, פסיכולוגיה חוקרת את זה. שלבים של ההתעוררות, חוזרים קצת כוחות הגוף, הוא עדיין נים ולא נים, טים ולא טיר, טיר ולא טיר, הוא ישן ולא ישן, ער ולא ער. לאט לאט חוזר לו כוחות הגוף, החושים, יש שלבים שהנשמה היא חוזרת אל הגוף. עד שחוזר לו הכוח הקוגניטיבי, ההכרתי, והוא מסוגל לתפקד כמו שצריך, לוקחות כמה דקות טובות, נכון? צריך אולי לשתות איזה משהו, עוד שלב, עוד זמן עובר, עוד זמן עובר, עד שהוא בקומה שלמה, לוקח זמן. אז ככה גם האומה. האומה היא עברה, נכנסה לפריזר ל-2000 שנה בערך. כן? הייתה בשינה, תרדמה עצומה. ממש הסתלקה ממנה מן הגוף של הנשמה. רק נשאר אחד מ-60. כמו ששינה היא אחד מ-60 ממיטה, אז הגלות הזאת היא ממש נשאר מאיתנו אחד מ-60 ממה שאנחנו באמת, ולוקח זמן שהכוחות האלה הם חוזרים. זה נקרא יקיצה. אז כמו שהדבר נוהג באדם הפרטי, כן, אנחנו צריכים להתנהג עם הדרכתה של כללות האומה. מה הכוונה? כמו שאדם פרטי הוא קם, נוטל ידיים, אומר עוד לא נוטל ידיים, אומר מודה אני, הוא עדיין בעולם של בלי טהרת ידיים, בלי שום הכשרה של מעשים, בלי, הוא לאט לאט מחזיר את הכוחות לעצמו, חוזרים אליו הכוחות. ככה, לאחר שנפלה על האומה תרדמה גלות, גלותית גדולה, אחרי שבאה בחלקיה הרבים לידי שכחת יסוד קדושתה ועיקר מציאות הווייתה. הרבה מהאומה, חלקים רבים, שכחו מי הם, שכחו את התורה, את יסוד קדושתה ועיקר מציאות הווייתה. לא קוראים בשם השם, כן? כמו אדם שאומר מודה אני, הוא לא מזכיר שם השם. הוא עוד בעולם של חול, נכון? עוד לא נטל ידיים. ככה האומה, עלינו להעירה ביסוד הקודש האלוהי הטבעי, שהוא יהיה מתבטא מיד אחרי היקיצה התחייתית שלה, עוד לפני הכשרתה הגמורה, לפני בו התור של טהרת הידיים וקדושת המפעלים, כיוון הדרכים ואישור המעשים. הוא אומר פה הרב יסוד מאוד משמעותי וחשוב. היציאה מהגלות שהיא היא יקיצה, היא התעוררות מתרדמה נוראה, עצומה, אתה לא מצפה שהאומה היא תקפוץ מ-0 ל-100, אלא יש כאן שלבים. קודם כל, ההדרכה, מה שהוא אומר, עלינו להעירה ביסוד הקודש האלוהי הטבעי. מה זה יסוד הקודש האלוהי הטבעי? ישנם מעשים של חול, של בעומק העניין, הם בעצם קודש, קודש טבעי, אלוהי. כמו למשל עלייה לארץ. עלייה לארץ זה דבר חשוב או לא חשוב? אנשים עושים את זה לאו דווקא מצד שהם קוראים בשם השם, נכון? נכון? אנשים הולכים לצבא, בגלל שמה? שהם רוצים להיות כצבא בית חשמונאי? לא בהכרח, אלא הולכים. זה קודש טבעי. לא קוראים עדיין בשם השם. האומה עוד לא קוראת בשם השם, היא עדיין עוד לא נטלה בהכרח כולה ידיים. עוד לא מבינים את יסוד הגאולה, את התוכן האלוהי שדוחף את כל המעשים, את נשמת האומה שהולכת ומתגלה, את יסוד כל התחייה הלאומית ומטרתה, עוד לא קוראים בשם השם, אבל יש פה בכל זאת קודש אלוהי טבעי, ככה הוא קורא לו. זה מעשים שנעשים וצריך לחזק אותם. חקלאות, תעשייה, ומסחר וישיבה בארץ, כל אלה יש בהם צד של התחזקות הצד החולי גופני, שיהווה בסיס איתן לקבלת קומות הקודש שעליהם. אנחנו עדיין לא מצפים לטהרת המידות והדעות בכל התחומים. האומה עוד לא חזרה לעצמה, לוקח לזמן להתעורר. ההתעוררות פה היא התעוררות רוחנית לקראת התוכן האלוהי שלה, לקריאה בשם השם, של הבנת המפעלים שהיא עושה, של המגמה האלוהית של הכל, מה דוחף מראש כל דרגין ועד סוף כל דרגין, את כל המדרגות, את כל הקומות, את כל הכישרונות, את כל היכולות, את כל המעשים, את כל מערכות החיים. לא מצפים שזה יבוא בבת אחת. זה חזון עתידי, אבל זה הולך וקורה לאט לאט. יותר כלליים, יותר מכווני מטרה, יותר לאומיים, יותר מבוררים. לאט לאט גם המעשים הטבעיים האלה הם מתחילים להיות מובנים כמצוות. הרי הליכה לצבא זה מצוות מאוד חשובות, כן? יש בזה כמה מצוות, של כיבוש הארץ, יישוב הארץ, קידוש השם, חמת מצווה, המון המון ערכים ואידיאלים. ישיבת הארץ, מצווה ששקולה כנגד כל המצוות. וכולי. כן, רצית לשאול משהו? מה השם? מה השם? שחר. אבל אתה לא רצית לשאול? אוקיי, מה אתה אומר? כן. כן. נכון. אלוהי טבעי. אתם מבינים, הרב קוק היה מחזק את החלוצים. הוא לא היה בא ואומר, זה קויפרים. והיה רואה בהגנה שלהם על המולדת ובפיתוח של ההתיישבות הופעה נשמתית אלוהית, שעדיין הם לא מבינים את יסוד הקודש שפועל דרכם. הם לא קוראים בשם השם. וזה בסדר. זה כמו אדם שמתעורר. הוא עוד לא לגמרי, איך אומרים, השכל עוד לא רוכב עליו. הוא עוד עושה מעשים. הוא צוחף את עצמו ליטול ידיים. צחצח שיניים. הוא כזה פועל מכוח ההרגל, מכוח האינרציה, מכוח שהוא צריך להגיע לאן שהוא. הוא לא מודע למה הוא עושה, נכון? לגמרי, עד הסוף. אם תשאל אותו עכשיו, תיתן לפניו מבחן עם 25 שאלות, הוא לא יוכל עכשיו להתעסק בזה. הוא לא במקום הזה עדיין. אז אותו דבר. ככה האומה. היא לא במקום הזה עדיין. אז מה כן צריך לחזק? אבל זה לוקח עשרות שנים. אז זה לוקח עשרות שנים, זה בסדר. זה תהליך. אז מה תחזק? תחזק את הקודש האלוהי הטבעי, את ההתיישבות, את מה שאתה יכול בחינוך הערכי, את העמידה הלאומיות שלה. הלאומיות זה דבר, מושג שהוא קיים גם בחול, למרות שהלאומיות של ישראל היא כולה קודש. אבל הוא מתחבר לזה מצד הגאווה הלאומית, מצד חשיבות של האמירה הישראלית, העמידה הישראלית על אני יודע מה, על הזכויות שלה, על הגבולות שלה, הוא מבין את זה בצד החיצון, בסדר, בסדר, תחזק את זה. תחזק את זה ותוסיף עוד קומה, מה שאתה יכול, אבל לא, לא לבזות את זה, כן? לא לשלול את זה, ולהגיד במדינת הקויפרים איננו מאמינים, ולהגיד זה, לא יודע, יש כל מיני ביטויים כאלה שזה, של חוסר אמונה. זה חוסר אמונה, יש כאן תהליך. הרב קוק, הוא היה מגדולי המקובלים, הוא מחנך אותנו לראייה תהליכית מורכבת. לא זבנג בג גמרנו, אלא יש כאן קומות של הנשמה שהולכות ו, ומופיעות, וזה בסדר גמור, אתה לא מצפה. זה מה שהוא אומר, עלינו להעירה, עכשיו זה יותר מובן, להעירה אנחנו צריכים לזרוק נשמה לעם היושב בציון, אבל להתחשב גם ביכולת קבלה, בכלים. עלינו להעירה ביסוד הקודש האלוהי הטבעי, שהוא יהיה מתבטא מיד אחר היקיצה התחייתית שלה, עוד לפני הכשרתה הגמורה, לפני בו התור של טהרת הידיים וקדושת המפעלים, כיוון הדרכים ואישור המעשים. זה עוד לא הזמן כנראה. זה עוד לא הזמן לפסוק הלכות לאירוויזיון. נכון? אירוביזיון. אירוביזיון. אני צודק? כי זה לא, 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 הוא אומר, אתה לא יכול לבנה בו התור של טהרת הידיים וקדושת המפעלים, כיוון הדרכים ואישור המעשים. עוד לא, עוד לא. זה, יש פה עוד, עוד לא התעוררו לגמרי, נכון? יש עוד השפעה מבחוץ. יש עוד השפעה של הגלות. השפעה של זמן השינה, של התרדמה. בסדר, זה, אז מה, אז נזרוק את הכל? זה, נבזה את הכל. סבלנות, הרב שיהודה היה אומר, סבלנות זה לא, זה לא ויתור. סבלנות ברמה התרבותית, ברמה כל מיני, כל מיני רבות, כל מיני. אז מה, אתה מוותר על מה שהתורה מצאה? לא מוותר. בשום אופן לא מוותר. מחכה, שיהיה אפשר. בסדר? זה נקודה מאוד חשובה. צריך סבלנות, כי אם אין סבלנות, העצבנות הדתית היא גורמת ל... לייחור של ההופעה של הדברים. היא גורמת לריחוק, היא גורמת לקנאות, היא גורמת להרבה תופעות שהן לא, לא בהכרח מזרזות את הדברים, אלא מעכבות את הדברים. סבלנות. נותן לבן אדם להתעורר. תן לו להתעורר, תעזוב, אל תעכשיו מה אתה... תן לבן אדם להתעורר, תן לעם להתעורר, תן לו להתאושש מהפריזר שם, להפשיר קצת. היסוד האיתן שיוכל להתפלש גם בתכונה שקועה עדיין בחילוניות, הוא יהיה הבסיס והיסוד לקראת תחייה שלמה אשר לעם השם. מה זאת אומרת היסוד האיתן? מה שעכשיו מסוגלים לקבל, מסוגלים לאחוז בו, היסוד האיתן. אז הוא הבסיס לשלב הבא. אתה לא יכול לקפוץ, לקפוץ איתו 10 שלבים עם הדור. אתה חושב שתצעק משיח נער? זה תתקדם משהו? זה מה? אתה רוצה, אחד הדברים הכי מחריבים בעולם זה שאתה דורש מהעולם מדרגה עתידית שהוא עוד לא שייך אליה. אז אתה מחריב. אתה גם לא קונה את הקומה שאתה אמור לקנות, וגם לא קונה את הקומה שאתה רוצה לקנות, אלא יש בזה שלבים. השלב שהדור עומד עליה, תביא אותו לשלב הבא. לא יותר, ולא לדרוש מהמציאות מה שהיא לא מסוגלת עכשיו להכיל. ולקלוט. אז היסוד האיתן שיוכל להתפלש גם בתכונה שקועה, עדיין בחילוניות, הוא יהיה הבסיס והיסוד לקראת התחייה השלמה, אשר לעם השם, אשר יקום כארי וחלבי יתנשא, על ידי זה בכל מלוא הודו, שלב הבא הוא יהיה כארי, יקום כארי וחלבי יתנשא, ויהיה כמו אריה גדול, כולו קודש, כולו... במלוא קומתו הישראלית האלוהית ותפארת נזר אלוהיו אשר על ראשו לשם ולתהילה בכל עמי הארץ כי יקרא לו שם חדש אשר פי השם יקוונו. יהיה לו שם חדש. מהות חדשה. הופעה אלוהית חדשה. בינתיים זה הכנה לזה. הכנה למדרגה העתידית ולא להתייאש וכו'. זה קשור להרבה דברים. אז מה... אתם יודעים שבין משה ואהרון הייתה מחלוקת, כן? סוג של מחלוקת בעבודת השם. ככה הרב חרלאפ זה לא בדיוק מחלוקת, אולי בחרתי במילה לא נכונה, אבל הייתה להם דרך שונה, כן? הרב חרלאפ, הוא פרשת תצווה, הוא מביא את זה שהשם של משה הוא נמחק מפרשת תצווה. למה? זה, או מה הפשר בכלל של ההתנהלות של אהרון בכל הסיפור עם העגל וכו'. אז הוא מסביר שיש בעבודת השם שני סוגי אופנים שיש להם את אותה מטרה. אני בכוונה אומר את זה פה, כי אנחנו נראה שההמשך, יש פה איזה... טוב, תכף אני אדגים לכם את ההמשך גם. של... אומר שבעצם שני אופנים שהם יש להם אותה מטרה להשיב את... את העולם לקדושה שלו, להדר נשגבותו, למצב שקודם החטא, הקדמוני. הראשון זה נקרא העלאת ניצוצות. והשני זה נקרא העלאת העולמות. העלאת ניצוצות הוא מצריך, דיברנו על זה, נכון? אתה היית? דיברנו על זה קצת פעם. בעונג שבא דיברנו על זה פעם. אתה היית? זה, דיברנו על זה, דיברתי על זה קצת פעם. אני אגיד. אז העלאת ניצוצות זה מצריך את האדם לירידה למקום החיסרון בעצם, והוא צריך לצמצם את עצמו בשביל להשיב איזה ניצוץ קודש נפול שמתאים לסביבה של המדרגה המהותית שלו, האלוהית שלו. זה רבי נחמן הוא מדגים את זה יפה בסיפור, איזה סיפור? באינדיק, נכון? החכם הוא יורד עם הבן של המלך מתחת לשולחן, ולאט לאט הוא אומר לו, אני גם אינדיק, אני כמוך, הוא מרומם אותו לאט לאט, לאכול אוכל של בני אדם, להתלבש, לשבת על כיסא, מחזיר אותו למקום שלו, ומוציא אותו מהשיגעון שלו. אז גם להוציא מהתרדמה, אתה לא בא ולוקח את האינדיק הזה, ומושיב אותו על השולחן, וקושר אותו עם הזיקי, אף אחד לא הצליח לרפא אותו, כי זה מה שרצו. אז בנג וגמרנו ולהקפיץ אותו 10 מדרגות קדימה, וזה לא עובד. הבן אדם, רק החכם היהודי, הוא ירד שם איתו מתחת לשולחן ואמר לו, אני גם אינדי כמוך וכו'. אז זה הייתה הדרך של אהרון. זה היה הסבר שלו שכביכול יש כל מיני פסוקים שמראים שהוא עזר לעם ישראל עם העגל. בכל זאת אנחנו רואים שאין עליו קפידה, והוא זכה להיות כהן גדול, וכל זרעו, והיה קדוש השם, וענני הכבוד בזכותו. איך זה? כי כל המטרה שלו הייתה לכבוד השם. הוא רצה להחזיר את הרצונות הנפולים, למשוך אותם לעבודת השם. כתוב, יש מדרש מזעזע, שמשה ירד מהר, הוא ראה אותו מקיש בקורנס על העגל, את אהרון. והשם אומר לו, אולי אני אקריא לכם את זה, שלא טיפלו מהרגליים. כתוב, זה נמצא לשמות רמב"ם למד זין. כתוב ככה, בשעה שירד משה מסיני וראה ישראל באותו מעשה, הביט באהרון והיה מקיש עליו בקורנס, הכוונה על העגל. והוא לא נתכוון אלא לעקבם עד שירד משה, ומשה היה סבור שהיה אהרון שותף עמהם, והיה בליבו עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה יודע אני כוונתו של אהרון, נאך הייתה לטובה. כלומר, השם ידע שאהרון יש לו דרך תאורה, שמשה לא עמד על זה בהתחלה, שהוא רצה להעלות את הניצוצות הרצון הנפולים בישראל על עבודת השם, שזה היה צריך לרדת ולהיות עמהם וכו'. אז הרב קוק בהרבה כתבים שלו הוא בא ואומר, תשמע, תבין את המדרגה של הדור, תיתן לו מה שהוא יכול לקבל, נכון? זה דומה מה שאמרנו. איך הוא קורא לזה פה? להעיר אותו ביסוד הקודש האלוהי הטבעי, נכון? להעיר את הדור, אתה לא יכול למשוך אותו עכשיו, אתה צריך לחזק את מה שטוב בו, את מה שיש בו, להראות לו שזה בעצמו חשוב וזה מצווה, וזה דבר גדול מה שהוא עושה, והוא אדם כללי וכו', במקום שלו, בזה שהוא חייל. אז כל הכבוד, שאתה גר בארץ, מצוין, נשאר כוח, תחזק את זה, תחזק את המגמות הטובות, יש כאלה שגם את זה אין להם. אבל הדרך של משה, היא הייתה דרך אחרת, שהיא נקראת העלאת העולמות, שבשבילה לא צריך לרדת למטה למקום החיסרון, אלא צריך בעצם, זה מהמקום העליון, מושכים את כל העולם אליך, כמו אדם שמרים על דרך משל דלי מבאר, דלי נפול, מושך אותו אליו, כן? והעלאת ניצוצות זה לרדת לתוך הדלי ולעלות איתו ביחד, אני יודע, לטפס איתו קומה קומה על סולם בתוך הבאר, ופה לא. אז הדרך, זה הדרך של משה. שתראו רגע, אני חוזר לפסקה שלנו, תראו למה הבאתי את זה. אומר הרב קוק פה בהמשך, אז עד עכשיו אפשר לומר שבמידה רבה הרב קוק, אני לא יודע אם הוא אומר לגמרי לרדת ל... הוא אומר, קודם כל תבין את התרדמה שהדור עבר, העם עבר, ואת היקיצה המודרגת שהוא עובר, ואז תוכל לדבר יותר נכון ולדרוש דברים יותר מציאותיים. עד כאן בסדר? תבין את הבן של המלך שיושב תחת השולחן ולא... לא מכיר את מדרגתו, לא יודע מי הוא, לא יודע מה, 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 איבד את זה. ולאט לאט, אם אתה תבין אותו, אולי אתה צריך לרומם אותו, אבל תסתכלו מה הוא אומר עכשיו. אם אנו רואים פרצות בענפים, ענפים זה המעשים, כן, הדברים היותר רחוקים, הרי היינו חייבים לבדוק את השורשים. למה זה שייך מה שהוא אומר עכשיו? להעלאת ניצוצות או להעלאת העולמות? המשפט הזה. אני חושב שהעולמות. כי הוא אומר ככה, אם אנחנו, עכשיו הוא בא ואומר ככה, אם אנחנו רואים פרצות בענפים, היינו חייבים לבדוק את השורשים, כלומר, נכון, משהו בהדרכה של התורה עכשיו הוא צריך להיבדק. וזה כבר שייך להעלאת העולמות, לא להעלאת הניצוצות. עוד פעם, להעלאת הניצוצות אתה יורד למקום החיסרון. אתה הולך עכשיו, למרות שאתה כולך מלא באור, אתה צועד עכשיו בסמטה מאוד חשוכה ומרומם משם איזה ניצוץ נפול, אם זה נשמה נפולה, אם זה רעיון נפול, אם זה... בסדר? אבל אתה צריך מאוד לצמצם את עצמך, את הקדושה שלך, ואתה במקום סכנה. אבל פה מה שהוא אומר עכשיו, המשך הפסקה, לבדוק את השורשים, זה שייך להעלאת העולמות. זה לא צריך, זה בבית המדרש, הוא קורא ליושבי בית המדרש. אם אנו רואים פרצות בענפים, ראינו חייבים לבדוק את השורשים, ועיקר ההשתדלות צריכה להיות בהטבת מצב הבריאות והאימות של השורשים, הקשר של קדושת ישראל בצורה כללית, שתתפשט באומה כולה, ותהיה מתחזקת לכוח חיים ופועל בחייה. כלומר, להראות, זה צריך להיות בתוך בית המדרש. הקשר של קדושת ישראל בצורה כללית, זה לימודים שעוסקים בסגולה הישראלית, בטוב האלוהי העצמי של ישראל, שיתפשטו, שידריכו את המבט של תופסי הדת. ואי אפשר לחזק, כי אם על ידי שנבוא לבצר את הבהירות של הקשר הרוחני הטבעי, המקשר את האדם לאלוהים חיים ולהרטיב מתוך מקור הנחל הזה את כל אוצרות החיים אשר מיוחדים לישראל, ואז יתבהר לפנינו הסגנון המקודש הישראלי בכל מילואו. כלומר, הרב קורא לתופסי הדת פה, ככה אני מבין את זה לפחות, את הסוף של הפסקה, בעצם להביט על הסגולה הישראלית בתור יסוד היסוד. לא להסתכל על הבחירה, להסתכל על הסגולה, ולהתייחס בצורה של גדלות תורנית אל כל המפעלים, להרטיב מתוך מקור הנחל הזה את כל אוצרות החיים, שהקדושה היא תתפשט וכו'. אבל כל עוד המשנה היא לא סדורה, כל עוד השורשים הם לא נבדקו, אז ודאי שיש פרצות בענפים. הכל מתחיל מהשורשים, אין לך בענפים אלא מה שיש בשורשים. עם השורשים, הקשר האלוהי הישראלי, הבלתי משתנה, הסגולי, הטוב העצמי, הוא לא ברור. קדושת הנשמה הישראלית היא לא מבוררת. מסתכלים רק על הבחירה, על המצוות או על העבירות, אז זה ודאי תיקון שצריך לעשות אותו בשורשים. כל עוד זה לא קורה, אי אפשר בעצם להרטיב את כל מערכות החיים בקדושה, אי אפשר להאמין בדור, יש נתק בין מחזיקי הדת לבין אלה שמופיע בהם קודש טבעי אלוהי, מה שהוא קורא לו, שאותו צריך גם לחזק, הוא גם חלק מן התחייה, הוא היסוד של כל התחייה, שעל גביו, על גבי קומת החול, רק על גביו יכולה להופיע קומת הקודש, על היסוד של משיח בן יוסף, שעסוק בשיבת ציון וקיבוץ גלויות, יכולה להיבנות הקומה של משיח בן דוד, שעסוק בקריאה בשם השם, בתחיית הקודש. יש מדרגות בגאולה, יש כוחות שונים בגאולה, הכל זה אלוהי, הכל חשוב. חלק רק הוא מופיע בצורה טבעית, בלי נטילת ידיים, בלי קריאה בשם השם, בלי מגמה מבוררת, ובכל זאת הכל הוא אלוהי. ככה הרב כותב בספר אורות, אורות למד ב', אורות התחייה, פסקה מאוד חשובה, היא מקבילה קצת אלינו בהרבה דברים. בסדר? עד כאן זה בסדר? הכל מבורר? הכל ברור? למדנו דברים עמוקים. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות.